שלום לכולם. הנה, הגענו לאחר תקופה ארוכה לפרשה האחרונה בסדרת פרשה בחופשה. מעניין, ואולי אפילו מכוון, באופן שאנחנו לא תכננו, אבל זאת עובדה, שדווקא הפרשה האחרונה שאנחנו נדון בה, הפעם הזו, הפעם האחרונה, עוסקת בשפיטה ובמשטרה. אנחנו מכירים את התופעה הנמצאת היום בכל מקום, הוא שיח על גבי התקשורת הכתובה והתקשורת האלקטרונית, טענות שיש לאנשים רבים כנגד מערכת המשפט, כנגד חוסר הצדק וחוסר השוויון, וטענות מטענות שונות שלא ניכנס עליהן עד כמה הם נכונים או לא, אבל יש לנו ביקורת קשה מאוד על מערכת המשפט, מבתי המשפט הכי פשוטים ועד בית המשפט העליון, אנחנו מבקרים אותם ללא הרף. בטענה שמבחינת המבט שלנו, יש שם חוסר צדק מאוד בולט, יש שם אפילו נטייה לכיוון כזה או אחר, שנוגדת את עקרונותינו, הבנותינו, הסכמותינו, כאזרחים במדינת ישראל. כן, בסדר, צריך לבדוק כל דבר לגופו, אבל כולנו מסכימים שיש טענות רבות, ולא אחת נשמעות גם האמירות שאנחנו כציבור איבדנו את האמון במערכת המשפט. נו, על המשטרה בכלל לא נדבר. טענות רבות מספור יש כנגד המשטרה והתנהלותה, הן בפן הכללי כמסגרת והן באופן פרטי, אדם כזה או אחר שנתקל מול קבוצת שוטרים ברמות השונות, בכל מיני עובדות ומציאויות של החיים. והנה הפרשה שלנו, הפרשה האחרונה שאנחנו נלמד בחופשה זו, כי ברוך השם אנחנו חוזרים לישיבה באלול, ואני רוצה יחד איתכם לעיין, האם הטענות שלנו כלפי מערכת המשפט, כפי שאנחנו הזכרנו, וכלפי המשטרה, כפי שאנחנו אמרנו, האם היא דוגמית אלינו? האם אנחנו נגועים באותה מידה? אומרת התורה בפרשה שלנו, שופטים ושוטרים ויתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ובאמת דנו רבות ורבים במושגים שהתורה מדברת כאן בפרשה שלנו, אבל אנחנו נשאיר את זה להמשך בעזרת השם. ידוע, לכל נהג רכב מתחיל, נהג חדש, כל שכן לנהגים ותיקים, אולי אצלם הכירות בדבר קצת גדלה, אבל ידוע שנהיגה מופרזת היא מסכנת חיים. היא יכולה להביא לאסונות ממשיים עד כדי אובדן החיים ממש. שלא נדבר על מצבים לא נעימים שיכולים להתלוות לאדם כל חייו עם נכות גופנית ובוודאי צלקת נפשית. אבל באמת, האם זה מונע מרבים רבים הנוהגים מלנהוג במהירות מופרזת? מה אתם אומרים? כמי שנוהג הרבה שנים, אני יכול לומר לכם, כפי מה שנראה בכבישים, שזה לא מונע. כולם יודעים שיש סכנת חיים בנהיגה מופרזת, יכולת לאבד שליטה, תגובה לא נכונה יכול לגרור להיפוך הרכב ולצרות אחרות. אבל אנשים לא מרפים מדוושת הדלק, דוושת הגז, כמו שמכונה על ידי המכונאים. אם כן, מה מונע מאיתנו לנסוע במהירות מופרזת? מה שמונע מאיתנו זה למעשה ניידת משטרה. ניידת משטרה שמוצבת באיזה מקום בולטת בשטח, מהבהבת עם אורותיה או מכמונות מהירות, שמצויות בכל מקום ובכל פינה. ככה זה הטבע האנושי. האדם מוכרח לקבל סיוע משוטר חיצוני, מגורם שיעזור ללכת בדרך הישר. ללא השמירה הזו, השמירה על ידי גורמים חיצוניים, אדם ימצא לעצמו אלף ואחד סיבות ותירוצים להצדיק את המעשה שהוא חפץ לעשות. מוכר לנו? בוודאי מוכר לנו. זה מה שהתורה פותחת בפרשה שלנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. התפקיד של השופטים והשוטרים הוא וישפטו את העם משפט צדק. אבל בינינו, אם נשים את הדברים על השולחן, עולה שאלה גדולה מאוד מהפסוק הזה. בסדר, שופטים ושוטרים הם מסוגלים לרדות בעם ולמנוע מהם מעשים גלויים. כן? כמו למשל, אם במובנים הכלליים, כמו שאמרנו, של פליטות, גנבות, נהיגה מופרזת וכל מיני דברים נוספים, במובנים הרוחניים, דברים מנהירים כלפי חוץ, אם זה חילול לשבת, אם זה מעשים גלויים בין אדם לחברו, גזל, נזיקין ועוד, אבל מה קורה עם הדברים הפנימיים? שופט ושוטר יכול לתת מענה והפחדה כלפי דברים הנגלים. יכולים גם להעניש על דברים הנגלים. אבל מה קורה, למשל, בדברים הנסתרים? הנסתרים בלב האדם, בנפשו של האדם, שהאדם מתאווה להם. תאוות חומריות, מידות מושחתות, כל מיני חטאים שאדם עושה בסתר. שם אין שום שופט, אין שום שוטר. מה קורה על הדברים האלה? כיצד אנחנו יכולים להישמר מפניהם? אפשר לומר שהפסוק נותן לנו איזה מין הכוונה. שופטים ושוטרים תיתן לך. כלומר, המילה לך היא מתארת מצב. מצב המדבר על השפיטה והשיטור הפנימיים. האדם חייב למנות לעצמו שופט ושוטר. נו, וכאן כולם יקפצו ויגידו, אופה, הרי, נו באמת. באמת, האדם יכול לשפוט ולשלוט ולאיים על עצמו. הרי, שאלה עולה, מי הוא השוטר הטוב ביותר? איך מגיעים למצב שבו יש מערכת משפט ומערכת שיטור פנימית שהיא חזקה וברורה שגורמת לאדם להימנע או לפחות מהווה גורם מאיים שלא יעשה מה שעשו לו? בספר דעת תורה נאמר רעיון שצריך להבין שהוא עמוק ואמיתי ביותר. אתם יודעים מי הוא השוטר ומי הוא השופט הפנימי? זה לימוד מוסר. לימוד מוסר. ומדוע? משום שאדם יכול להיות עם ידיעות חובקות עולם ומלואו. ידיעותיו בכל תחום הן מופלאות. הן ברמות עליונות. אבל על מנת שהוא יחיה לאור הידיעות הללו, הוא חייב לבנות סולם ערכים שמתבסס על מוסר. טוב, אם כן, איך נדע מה לתקן? איך נדע מה לעשות? אדם צריך לדעת קודם כל שהוא בנוי משני יסודות. שני יסודות שהם סותרים זה את זה. הנפש הרוחנית והגוף הבשרי, הבהמי, החומרי. הם באמת שלובים יחד, אבל כל אחד מושך לטבעו, למהותו, בחומר ההיולי, בנקודת השורש שממנה הוא יצא. האדם לא יכול לראות, או נאמר, מתקשה מאוד לראות את הנגעים של עצמו, היות הוא קרוב אל עצמו, אבל הוא קרוב עד כדי כך שהוא לא יכול להביט בעין אמיתית. זה חוק, שכל דבר שמקבל האדם, כל דבר שאדם תופס אותו כתענוג, הוא מרגיש בו צורך, חובה לעשותו. שאם כן, אדם לא היה עושה דבר בעולם הזה. נכון, שלאחר הרבה שנות חיים וניסיון, אדם יכול להכיר ברע. אני רוצה גם אפילו לומר שבגילאים די צעירים, אתה כבר לומד מה הוא רע ומה הוא טוב. אבל כאשר אדם פועל, הוא לא מכיר ברע, הוא מתעלם ממנו. אם כן, איך נטיל את המטלה שאמרנו מקודם, שופטים ושוטרים ניתן לך, כלומר בדברים הפנימיים הנסתרים, איך אני אשפוט את עצמי? איך אני אכיר את עצמי? בואו ברגע ונתבונן, מה תפקיד השופט? השופט, הוא עומד מן הצד, הוא בוחן את הסוגיה שנמצאת לפניו. ומתוך מבט חיצוני, מנותק מכל מיני גורמים המשפיעים, הוא פוסק. מה נכון ומהי האמת בסוגיה שמצויה לפנינו. אז אם כן, מנקודת הבסיס הזו נקבע שצריך להיות משהו בתוכנו שישפוט את הדברים באופן חיתוני. אבל מי הוא השופט? השכל? או אולי הרגש? אולי שניהם? אולי צורת החינוך שבה התחנכנו? אולי חוקי המוסר שנגדור על ידי החברה? אולי התניות שיצרתי אני או יצרה לי החברה? מי הוא השופט באמת שבתוכי? אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי בשבוע שעבר. נפגשתי עם חבר קרוב שאחד מבני משפחתו חזר בתשובה. והוא עשה כל דבר כדי לשכנע אותו לחזור בשאלה, לעצור את הצעד הזה. שאלתי אותו, תגיד לי, מה הסיבות? מה הסיבות שאתה רוצה למנוע מקרוב משפחתך לעשות את הצעד שבו הוא החליט לצעוד? ושימו לב מה הוא אומר לי. איך אפשר להיות דתי חרדי? תראה את החרדים, הם חיים בעניות גדולה, חוסר נוחות, הם כמו עולם קדמון, וככה ועוד ועוד ועוד. שאלתי אותו, תגיד לי, לפי מה אתה קובע שלהיות עשיר זה יותר טוב מלהיות עני? לפי איזה ערך? ועוד, באיזו עמת מידה אתה מודד מה נכון ומה לא נכון? שאלתי אותו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה עכשיו עובר ברחוב, נוסע עם רכבך, אתה רואה תאונת דרכים, אתה רואה אדם פצוע. אתה תיקח אותו לבית החולים או לא? ברכב שלך. ובוודאי, מה זה פשוט? אבל ילחלך לך את הריפוד, הוא ידמם לך ברכב. מה עושים? אומר, בוודאי, אני לוקח אותו לבית החולים. אבל זה לא נוח. יש בזה נזק. תשובתו הייתה כל כך מוחלטת ונחרצת, זה מוסרי ואני נוהג על פי אמות מוסר. שאלתי אותו, אוקיי, בסדר, מצוין, נפלא. רק אל תיקח אותו, תזמין אמבולנס, כי לך תדע מה קרה. אבל סתם לשאלה התיאורטית, לפי מה נקבעו אמות המוסר האלו? מי קבע אותם? פה הוא התחיל לגמגן. תשובות לא ברורים. סליחה, לא ברורות. ובואו נשאל אתכם. ולכם, התשובות המוסריות ברורות לנו? האם הדברים המוסריים באמת ברורים לנו מצד מה הם נקבעו? האם שפטנו אותם, בדקנו אותם, את אמות המוסר שבהם אנחנו מתנהלים ומתנהגים? מה האמת בהם? מה לא אמת בהם? מה נכון ומה לא נכון? איפה הייתה לנו לא תתה משפט ולא תיקח שוחד? לפי מה אנחנו קובעים כללים? מה קודם למה בסולם הערכים? על פי מה נשפוט? כלומר, לא מספיק שיהיה לנו רק שופט בתוכנו. חייב להיות איזה מבנה, חייבת להיות איזה מערכת כללים ברורים של ערכים, מערכת מוסרית, שאם תרצו או לא, היא חזקה מכולה. לאדם הדתי, אדם שומר התורה והמצוות, זה נורא פשוט. בורא עולם קבע לו. קבע לו מוסר ברור, מוחלט, שלא ניתן לשפיטתו, שלא ניתן לבחינתו, אלא כך ראה ועשה. כי במבט אלוהים, מבט עליון, שכולל בראייה את כל התמונה כולה, רק הוא יכול לתת ערך מוסרי מושלם, גם שלעיתים בתפיסה המוסרית האנושית החדשה, המודרנית, הוא אפילו יותר קדומה, היא מוטעת עד אימה. איזה טעויות ואיזה הנהגות עשו בני אדם והכניסו מוסר מזויף, דוגמה, יש לנו אפילו בתנך, דוגמאות רבות, שבהם האדם בגלל מוסריותו המחשבתית, האישית, המתקדמת לאותה תקופה, גרם לנזק כפול ומכופל. וידועה האמירה, מי שמתחזר על רחמנים, בסופו של דבר, הוא מרחם על אכזרים. הדברים מתהפכים בשם המוסר. מי קבע את כללי המוסר? אנשים שנטיות ליבם משפיעים על החלטותיהם. אם כן, אין לנו ברירה אלא להבין שהחלק השופט הטוב ביותר שאמור לשפוט את עצמנו זה השכל. נכון, הוא לא נקי לגמרי. גם הוא טובל קצת ושרץ בידו, הרגש, התאוות. גם הוא לא שופט מושלם. נכון, יש לנו ביקורת על מערכת השפיטה, זוכרים? אבל הוא הנקי ביותר מבין שאר האמצעים שעומדים בידינו. האדם צריך לקבוע, לקבוע כללים ברורים לעצמו, סדר יום מוחלט וברור. גם כשיוצא לטייל, בין שעה הוא יצא ובין שעה הוא אמור להגיע למקום מסוים, מה הוא יעשה בדרך, גם אם הוא הולך, אתם יודעים מה, אנחנו עדיין בחופשה לשחות בים. כמה זמן הוא ישחה, כמה זמן הוא יהיה על החוף, כמה זמן הוא סתם ילך ויעשה קצת ריצת כושר לאורך החוף. הדברים לא יכולים לזרום רק על פי מה שמתחשק וממה שבא ומזדמן באותו רגע. למה? משום שכאשר בא יצר הרע, נקרא לו, ומנסה לעשות שינוי בתוכנית המוגדרת, יש לנו כוח פנימי לומר לו, סליחה, יש תוכנית, כרגע אין לנו זמן לדיונים. דנו, החלטנו. נכון, לפעמים גם מחליטים דברים שהם טעויות, אבל אנחנו, תוך כדי המעשה, אמרנו כבר, לא מבחינים בכך. יש לנו תוכנית שבחנו, בדקנו, עשינו. אין הכוונה שכל רגע ורגע האדם יבחן כל פעולה ופעולה, כי אחרת הוא, איך אומרים, לא יעשה דבר. אבל כן, יש ניסיון של אחרים, יש למידה, יש הפנמה, יש שאלה, יש התבודדות, יש שפיטה. בתפיסה הזו, אדם יכול לעצור את עצמו מלהיסחף אחר הרגשות שלו, התאוות שלו, הבלתי נשלטות. אז אם כן, את בית המשפט מצאנו איזה מין שופט לא רע. אבל מה קורה? מי יהיה השוטר? כולנו מכירים שיש שני סוגי שוטרים, השוטר הנחמד והשוטר הקשוח. השוטר למעשה אמור להוציא לפועל את החלטות בית המשפט. שוטר יגיע אחרי השופט, וזה מה שנאמר בתורה. שופטים ושוטרים תיתן לך. כלומר, למעשה, פרט לדי שהתורה באה לומר לנו שצריך להיות שוטר, ולא מספיק רק לשפוט, לא רק מספיק לחשוב מה נכון לשבת כאן היום, ללמוד באופן תיאורטי-פילוסופי. צריך להיות משהו שיוצאים ממנו עם כלים לחיי היומיום. לא לחינם אמרה המשנה במסכת אבות, ואני קורא, תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבות. או במקום אחר, בפרק אחר, אומרת המשנה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, לא מספיק ידע תיאורטי, כי כל השאיפה שלנו במשפט אמורה להיות למעשה. כלומר, בוא נעשה איזה מתרגיל, וכל אחד יכול עכשיו לעשות משפט לעצמו. כמה הוא עושה? את מה שהוא רואה כנכון ואמיתי? כמה הוא מחויב לאמת בכל מעשה שהוא עושה. זו אמת מידה מאוד חשובה להיות אדם שהולך בדרך אמת. מה אתם אומרים? יש הרבה אנשים שדנים באמת. יש מעט שעושים אותה. אז נחזור על השוטר שלנו. שהשוטר הנחמד הוא פעיל יותר מהצד החיובי. זה תמיד טוב. תמיד טוב שהשוטר הטוב יעמוד וישכנע אותך שלא תעבור עבירה. אבל אם זה לא עוזר, צריך להיות שוטר קשוח, שוטר שכופה את עשיית החוק, משתמש באנישה שגורמת לעבריין להתייסר, לכאוב, ליצור מניעה. מי זה עבריין? כולנו יודעים, אותו אחד שעובר על החוק. טבע האדם, בחשק שלו, לעבור על החוק. לכן שוטר הוא דבר מחייב. אין מה לעשות. האדם כאדם ללא חוקים, איש את אחיד בלעו. אחד לא יוותר לשני על דבר, בחצי דבר, ועל שווה פרוטה, או אפילו פחות, עלולים להגיע לדברים מורים. כפייה מצד הזה שהאדם לא פועל עם האמת, היא מחויבת. כפייה זו היא רק שלב בדרך לעשייה, בתוך מוכנות. מתוך הכנה נפשית עמוקה, מתוך בחירה עצמית. כלומר, האדם צריך לבחור בכפייה הזו. לא שמישהו אחר יכפה עליו, כי זה בדברים הנגלים קל מאוד. יש מי שעושה את זה, זה הרבנים, זה ההורים, זה החברים, זה האחים, אחיות. יש מי שמאיר, יש מי שאומר, רגע, יש מי שמנסה לעצור. מה אתם הייתם אומרים לאדם שרוצה להיגמל מסמים? חז ושלום, מי שנכנס לזה, או חז ושלום מאלכוהול, מה היינו אומרים לו? לא היינו מייעצים לו להיכנס למכון גמילה בכוח לבחור בצד הזה שיכפו עליו גמילה, עם כל הסבל שבדבר. זו דוגמה מאוד מאוד קיצונית, אבל אנחנו לא מסוממים בהרגלים שלנו, בהנהגות שלנו, אנחנו לא שיקורים ולא מבחינים מה נעשה על ידינו, אנחנו ממש. אם כן, מה שנאמר בתורה תיתן לך, בא ללמד אותנו, שכל אחד ואחד מאיתנו קיבל צו, חובה, חובה, והאדם לא יכול להסתמך על איזה תירוץ, אבל אף אחד לא עושה, או כולם לא עושים, וכו'. הציבור הוא פרטי, אישי. כי באמת, על פי פשט הכתוב, היה צריך להיות שופטים ושוטרים, תתנו לכם. עצם האמירה, בלשון יחיד, אומרת שהציווי הוא לא רק מצד באמת הקמת מערכת משפטית ומערכת אכיפה של הציבור. לכל אחד ואחד צריך לתת לעצמו מערכת שפיטה ומערכת אכיפה שתגרום לו להימנע מלפגוע בעצם בעצמו, בתיקונו האישי. אני רציתי אולי ככה עוד להוסיף עוד נקודת מבט. על האדם, בסופו של דבר, ליצור מערכת שפיטה מסודרת, שאותה הוא צריך להפעיל נגד עצמו, נגד יצר הרע שלו, נגד התאוות שלו, נגד הרצונות שמסיטות אותו מלהיכנס לארמונו של המלך הקדוש ברוך הוא. יצר הרע מסיט את האדם, כלומר, האדם מסיט את עצמו. מסיט את עצמו, הוא מגרה את עצמו לעשות דברים שהם אינם ראויים או אפילו אסור. האדם צריך לעשות בפועל את השפיטה. האדם צריך להתכונן ולא לפעול כמו ממכשיר אוטומטי שמתוכנן, שחוזר על עצמו על אותה פעולה שוב ושוב 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 24/7. אם האדם יושב ומתכנן את חייו ומתבונן בהם, בוודאי בעין של השכל ולא הרגש, יש סיכוי, סיכוי גדול, שהאדם יוכל להימנע מהרבה דברים שמזיקים לו ומזיקים לכלל. והשוטרים? אדם צריך ליצור לעצמו מערכת של ענישה פנימית. אם זה יהיה שוטר נחמד, מה טוב, ואם לא, שוטר קשוח. שליצור מערכת של ענישה, מעשים כאלה או אחרים שהוא יקבע בשפיטה מקסימלית בשכל, שעליהם הוא צריך להעניש את עצמו בדבר כזה או אחר, אם זה במניעה של דברים אהובים, אם זה בעשייה למען משהו שהוא מחויב כלפיו. לדוגמה, עזרה לציבור, בתגובה לפגיעה בציבור וכדומה. אותו דבר בין האדם הפרטי לאדם הפרטי שנמצא מולו. מערכת ענישה. ואם זה לא עובד גם בצורה הזו, צריך לתת למישהו חיצוני. אבא, אמא, אח, אחות, סבא, סבתא, דוד, דודה, חבר יקר, רב, הרם שלך, כלי שיש בכוחו, בהסכמתך, בבחירתך, יכולת להעניש אותך, על מנת להשיב אותך למצב הנורמלי, הנכון, להיות מוסרי על פי מוסר האלוקי, ולא על פי מוסר אדם שמשתנה מעת לעת ומעניין לעניין, ובואו, התבוננו פנימה. האם השתנו אצלכם ערכי מוסר כאלו אחרים מדי פעם בפעם, לפי הנתונים בשטח? אם אנחנו ניקח את הדברים, יהיה בנו את הכוח ליישם את המסקנות הללו של השפיטה והשיטור, אנחנו נגיע לשלמות הרצויה לפני השם. לכן, לא פלא, שפרשת שופטים בדרך כלל נקראת בתחילת חודש אלול, או בשבת מברכין שלפניו. כמובן שמתוך הדברים אנחנו רואים שיש קשר חזק ומיוחד בין קריאת הפרשה הזו לחודש אלול, שנקבע לחודש הרחמים והסליחות. איך אומר המשנה ברורה ואני קורא? ומה שנהגו, הכוונה לומר סליחות ולתקוע בשופר מראש חודש, הכוונה לאלול, מפני שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות. והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא ייתו עוד אחר עבודה זרה. והווי את רצון. כלומר, על מנת להימנע מאותה טעות שגרמה לשבירת הלוחות, שעולה משה רבנו לקבל לוחות שניים, תוקעים בשופר, מחרידים את העם, מזכירים לו להיזהר, כי באלו 40 יום התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו בתשובה, אל הקדוש ברוך הוא. וכמו שאומרים דורשי ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. וככה כתב, שימו לב, מי שרוצה להם ברוחב ובאורך, משנה ברורה, בסימן תקפ"א ועוד א'. במשך הימים הללו 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, משה מתפלל, מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שימחל לבני ישראל על חטא העגל. ובסיומם, ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. ומקבל משה רבנו את הלוחות השניים, אלו ימים שנקבעו לדורות לסליחה ומחילה. כשם שמשה רבנו עולה להר בראש חודש אלול, ומה מונח לפניו? עם שבור, 3,000 הרוגים בעגל, ולוחות שבורים. והוא יורד ביום הכיפורים עם לוחות שלמים, חדשים. כך גם אנחנו. כל שנה שמגיעים בחודש אלול, אנחנו צריכים לעלות בהר, כמו מה שאומר דוד המלך, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. נקי כפיים ובר לבב. ממש. דברים מאוד מוכרים בפרשת יתרו, מי הם הראויים להימנות על הציבור, שופטים, מנהיגים. נקי כפיים ובר לבב. ולא משוחדים. ולהתקדם ברוחניות, להתחיל לעשות תשובה. וכמו אותם הלוחות השבורים, אנחנו צריכים לשבור את לבבנו. לשבור על מנת לחדש אותם. על מנת לקבל לב בשר ולא לוחות אבן. זה אפשר רק בלימוד מוסר שקיבלנו על ידי חכמי ישראל, על פי השם. מוסר התורה, מוסר היראה, מוסר האהבה, אין לך דבר בחיי היומיום שהאדם לא יכול למצוא כיצד המוסר האלוקי מצווה עליו להניח שופט ושוטר בכל השערים שבו. שערי ההתבוננות בעיניים, שערי השמיעה באוזניים, שערי הפה בדיבור, בכל מקום. שבו האדם נמשך ונגרר ויכול להתאבות, צריך להניח שופט ושוטר. אז מה אתם אומרים? מערכת המשפט שלנו, שאנחנו מכירים במדינת ישראל נכון להיום, עמוסה בביקורת, שלא ניכנס עכשיו לבדיקה, כמו שאמרנו בתחילה, האם היא אמיתית ועד איכן. אבל בוודאי ובוודאי, שמערכת המשפט שיש לנו היום במדינת ישראל לוקה בחסרונות רבים. ומה עם מערכת המשפט שלנו, הפנימית, המסתרת? אני לא רוצה לענות. אותו דבר, הטענות כלפי משטרת ישראל, יש בהם מן האמת, וזה עצוב לשמוע. עצוב לראות. ומה עם מערכת השיטור הפנימית שלנו? היא לא חולה באותם נגעים? בואו רבותיי, ביחד, נקבל על עצמנו, לקראת חודש אלול, שזהו, הגיע. נעמיד שפיטה אמיתית פנימית של מעשינו, וניצור מערכת שפיטה טובה יותר ממערכת המשפט במדינת ישראל. כי בנפשנו הדבר. ונקים מערכת אכיפה שלא נוכל לבוא כלפיה בטענות. ואני רוצה לברך את כולנו. בכניסת חודש אלול, שלשנה טובה ניכתב ונחתם, ושנזכה כולנו, שיקוים בנו הפסוק, לב טהור ברא לי אלוהים, רוח נכון חדש בקרבי, וזה יקום ויהיה, אם יקוים בנו פסוק אחר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תמזה. ועד יקום הנביא יחזקאל, ויאמר, כבר אמרתי לכם, ונתתי לכם לב חדש. חודש טוב ושבת שלום.